אני לא יודע אם אתם יודעים שעשרה בטבת נקבע בזמנו על ידי הרבנות הראשית כיום השואה. לפני שהמדינה קבעה את יום השואה לכ"ז בניסן, אז הרבנות קבעה את יום עשרה בטבת, כיוון שזה בין כך צום, וקראו לזה יום הקדיש. אני בנערותי, אני זוכר בתור ילד, שבעשרה בטבת כל בית הכנסת במנחה המעריב היו מפוצצים מאנשים לאו דווקא דתיים. כולם היו באים להגיד קדיש על הקרובים שלהם. אז זה כבר סיפור של 50 שנה. היום רוב ניצולי השואה כבר לא קיימים, והיום הזה נשכח בכלל. פעם זה היה יום מאוד משמעותי, לפני שהמדינה קבעה. אז הזדמנות לדבר קצת על הנושא הזה. אני לא יודע אם כבר פרסמו, אבל אתם יודעים שבשבת יהיה פה רב סינה אדלר. כבר היה פה כמה פעמים בשבתות של לפני עשרה בטבת, כדי לספר קצת על הוא עזב את המחנות בגיל 16, אני חושב. הוא עבר את כל התהליך. ההורים שלו, האחים שלו, כמעט כולם נהרגו שם. והוא אחרי שהוא יצא מהמחנות, הוא כתב מיד יומן. שם אי אפשר היה לכתוב. אבל כשהוא יצא הוא כתב, ואנחנו היינו כל מוצאי שבת פרשת בהר, הוא היה עושה סעודת הודיה. וזה היה שבת שהוא נכנס ויצא. אז היה עושה סעודת הודיה והיה מקריא מהיומן שלו. היום יד ושם כבר פרסם את היומן הזה. זה באמת יומן מאוד אותנטי כזה. כתב את זה מיד אחרי זה, לא מדמיונות. מיד אחרי זה הוא כתב. טוב, אז אנחנו ננסה לחדור קצת לעניין הזה של האנטישמיות. דרך אגב, התפרסם השבוע משהו מדהים. אני לא יודע אם אתם שמעתם את השם הזה, קיסינג'ר? שמעתם את השם הזה? הוא היה פעם שר החוץ של אמריקה, בזמן מלחמת יום כיפור. הוא תקע אותנו הרבה במלחמה הזאת, מכיוון שככה דיברו אז, שהוא לא היה מעוניין שישראל תנצח ככה במשהו מוחץ. כי הוא חשב שאם אנחנו לא ננצח בגדול, אז אנחנו נהיה מוכנים לעשות שלום. אז בימים הראשונים שהם היו כל כך קריטיים, אז הוא עיכב את הנשק ואת החמושת, שלא לא יגיע יותר מדי מהר. אחר כך זה כבר היה. הנשיא שלו היה ניקסון. אתם יודעים שהיום מתגלים כל מיני דברים שפעם זה היה סוד, כן? אבל דווקא בשבועיים האחרונים יש כל מיני סיפורים מעניינים. אז מתברר שהניקסון הזה היה אנטישמי לא קטן. אבל בין השאר, זה קרה, שמעתי ברדיו, אבל אתם יודעים, דברים שהם לא רוצים שידעו, אז הם לא מדברים על זה הרבה. אלי ישי עושה פעם איזה אפצ'יק שלא כראוי, אז לא מפסיקים לדבר על זה. אבל פה, אז בחמש בבוקר יש סקירה של העיתונים. אז השבוע שמעתי באיזה יום שגולדה מאיר הייתה שם בפגישה עם ניקסון, והיא ביקשה ממנו שיפעיל לחץ על רוסיה לשחרר את היהודים, כי היהודים נמצאים שם במצב של סכנה. אז הם לא רצו לשחרר את היהודים, אז ביקשה שהוא יפעיל את השפעתו שם. אחרי שהוא עזב, היא עזבה, אז קיסינג'ר אומר לניקסון, שמע, זה לא מעניין אותנו הסיפור הזה, היהודים ברוסיה. אפילו אם יכניסו אותם לתאי גזים, זה לא עסק שלנו. וניקסון אמר לו, נכון, זה לא מהיעדים של המדיניים של ארצות הברית. הוא היה יהודי. ואני נזכר עכשיו, אמרתי זה אצלנו במבשרת, שאני נזכר שהרב צבי יהודה אף פעם לא היה קורא לו בשם הזה, קיסינג'ר. כשהוא מדבר עליו, היה קורא לו בעל הגויה. כך הוא קרא לו. כי הוא היה נשוי לגויה. והוא נפגד עם כן נשמתו כל פעם כשהוא היה שומע והיה קוראים בעיתונים. והחבר'ה במרכז היו עושים הפגנות מאוד סוערות נגדו. כל פעם שהוא היה בא היה... אבל עכשיו אני רואה באמת את המבט הרחוק של הרב צבי יהודה. איך יהודי מסוגל להגיד דבר כזה, גם אם יכניס אותם לתאי גזים, זה לא עסק שלנו. הכתב הזה שהקריא את העיתונים, אחרי שהוא הקריא את הכתבה הזאת, אז הוא אומר, עכשיו אני משליך את העיתון מתחת לשולחן, אחרי שהוא הקריא את הידיעה הזאת. למה אני אספר לכם את זה? כי אומרים שהיום אחרי השואה כבר לא יהיה דבר כזה, ולמה לא יהיה דבר כזה? אין לאמריקאים שום בעיה שיהיה דבר כזה. אם הנשיא שלהם והשר החוץ שלהם מדברים ככה. אז הרב מנסה פה להסביר קצת את מה שעומד מאחורי הבעיה הנצחית הזאת של האנטישמיות. וידוע שעשיו שונא את יעקב. למה? אז הוא פותח בהקדמה הכללית. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. מה זה רדיעה? איך?
שליטה.
שליטה, הורדו בדגת הים. אז הטבע הוא הרי שולט. הוא שולט, יש לו כוח ש... העובדה היא שאנחנו יכולים לעשות סקרים. איך אנחנו עושים סקרים? איך אתה יודע מה? בדקת 500 איש. כן? איך אתה יודע? כי אנחנו מניחים שיש חוקים טבעיים. בני אדם עובדים באותו ראש. אם עשו מחקר על 500 איש, זה לא יודע, ככה קבוע היום, 500 ומשהו. זה מראה על חתך רציני בכל האוכלוסייה. אני לא צריך ללכת כל כך רחוק, גם מורה בבית ספר יודע מראש איך תלמידים יגיבו בסיטואציה מסוימת. הוא יודע, הוא מכיר את החבר'ה, הוא כבר יודע איך הם התנהגו. אני גם יכול לתת לכם פתק לפני שיעור כללי. מי נרדם אחרי 5 דקות? אני אתן לכם פתק, אתם... תראו שאני לא טועה. יש דפוסי התנהגות, אתה לאט לומד אותם, אתה מכיר אותם. אז זה נקרא שהטבע רודה בקיבוץ האנושי. אבל בקיבוץ, לא בפרטים. למה לא בפרטים? כי לפרט יש בחירה חופשית. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז לפעמים הוא יכול להפתיע. הכלל בדרך כלל לא מפתיע. אבל הפרט המסוים היום לא מתחשק לו להתנהג כמו אתמול. אין לו שום בעיה עם זה. אז הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטים. כי הפרטים הם יותר חופשיים. והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. כלומר, כל יחיד הוא חופשי. יש לו בחירה חופשית. זה המיוחד שבאדם. אבל החברה, אם זו חברה אנושית, כלל אנושית, או חברה לאומית של העם, עומדת ביותר תחת השפעת הטבע. וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה ביותר. יש תכונות אינסטינקטיביות בבעלי חיים. הם יודעים להתנהג. באופן אינסטינקטיבי, לא צריכים הרבה... לא סיפרתי לכם פעם, הייתי עם הנכדים שלי בקיבוץ בשבת ברפת. בדיוק פרה אחת המליטה שם. אתה רואה את העגל שוכב על הרצפה, האמא מסתובב מסביבו, מלקקת אותו, מנקה אותו. אחרי איזה רבע שעה, הוא מנסה להתנער, לעמוד, ובתחילה לא הולך לו, הוא ככה עדיין כזה מצד לצד, אבל הוא מתחזק, עומד, מתחיל ללכת. אני רואה אותו מתחיל ללכת מסביב לאמא שלו, והוא כל הזמן מריח אותה ככה עם הראש והאף לגוף שלה, וככה הוא הולך מסביב, עשה הסיבוב שלם. פתאום הוא הגיע לעתינים, הכניס את העתין בפה שלו, התחיל לנק. אני לא מבין איך קורה דבר כזה. הוא הרגע נולד, אף אחד לא לימד אותו, הוא לא יודע שום דבר. אתם יודעים כמה זמן לוקח עד שהאימא מלמדת את התינוק לנק? זה לא פשוט, יש כאלה אימהות שסובלות הרבה מזה. איך העגל הזה, אחרי רבע שעה, הוא כבר יודע להריח את החלב, הוא יודע שזה בדיוק בשבילו, הוא יודע מאיפה לנוק? יש אינסטינקטים טבעיים בבעלי חיים. אצלנו אין את זה. לנו יש בעיה. למה לאדם אין אינסטינקטים טבעיים, כמו מפותחים, כמו בעלי חיים? מה? כן, אדם נולד להיות שכלי, לא אינסטינקטיבי. אז ככה נברא האדם מראש, שיש לו שכל, אז הוא, לכן אין לו אינסטינקטים מפותחים. יש אנשים שיש להם אינסטינקטים מפותחים, למשל, נגיד עיוורים, כן? הם לא רואים, אז יש להם אינסטינקטים שעומדים במקום ה... הבת שלי סיפרה לי, הייתה לה חברה עיוורת, היא גרה במחנה יהודה, יום אחד היא ביקרה אצלה והם הלכו לאיזה מקום, אז החברה נתנה לה מכתב, אמרה לה, למטה יש תיבת דואר, אז כשנעבור תשים איתה את המכתב. טוב, התחילו לדבר והם הולכים והיא לא שמה לב, בת שלי לא שמה לב שהם עברו ליד התיבת דואר. אז היא אומרת לנו, למה את לא שמה את זה? מאיפה היא יודעת? אבל זה, יש להם אינסטינקטים, הם מפתחים. אבל אדם בריא, נורמלי, לא צריך לפתח את האינסטינקטים האלה, כי יש לו שכל. מה הוא יעשה בינתיים? אין לו אינסטינקטים, אין לו שכל. מה הוא יעשה בינתיים? ומה הפתרון? יש לו אבא ואמא. אצל בעלי חיים אין אבא ואמא. חתול נולד, כלב נולד, אחרי כמה זמן הוא כבר לא מכיר את ההורים שלו. הוא לא צריך להכיר אותם, הוא דואג לעצמו. אצלנו זה לא ככה. אז זה ההבדל הגדול בין אדם לבעלי חיים. אז לכן הוא אומר, אצל אדם, באופן כללי, אין אינסטינקטים. אבל אצל החברה יש. מה, על מה אנחנו מדברים פה? דרכי שמירה המכוונות לשמירת המין והאיש. המתראות בבעלי חיים הטבעיים, יותר מבאדם התרבותי, הינם מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. זאת אומרת, כן, דיברנו על העגל שיודע לנק, אבל לפעמים יש בעיות של מצבי סכנה. אתם אף פעם לא תראו חתול כשהוא נולד, ויש שם גחלים או אש, והוא ייכנס לראות מה זה. אין דבר כזה. הוא טבוע בו האינסטינקט הזה. איך אנחנו נזהרים מדברים מזיקים. בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, ככה החזיק עצמו לפילוסוף גדול. היה מתעניין באמת בהרבה דברים. וככה בערוב ימיו, קראתי איזה רעיון שהיה איתו בעיתון. הוא אמר שהוא מאמין באלוקים. למה? הוא היה הולך הרבה, היה עושה הרבה יוגה, התעמלות, גם היה הולך, צועד הרבה. אז הוא אומר, שמתי לב, כל פעם כשאני הולך, אני מתקרב לאיזה נחיל של נמלים, כשהם רואים שאני מתקרב, הם בורחים. הוא אומר, כל הראש שלהם, זה בגודל של ראש סיכה. בתוך הראש סיכה הזה, יש מוח, שמזהיר אותה מפני סכנה. איך זה עובד הדבר הזה? הוא אומר, חייב להיות משהו שמאחורי כל זה. אבל נמלה יודעת להיזהר. יש לך פה זבוב, אתה רק מרים את היד, הוא בטח חושב שאתה הולך לעשות לו משהו, הוא ישר בורח. אז יש לבעלי חיים, יש אינסטינקט ברור, איך נשמרים מפני סכנה. אבל תשים למשה רבינו קערה עם גחלים, הוא ישר לוקח את זה. אפילו שם את זה בפה. זה מעניין, כן? הצבע האדום הזה, זה דולג ככה, זה מעניין. הוא לא יודע להיזהר. זה מה שהרב אומר כאן. אחרי שהקדמנו, שהחברה האנושית קרובה יותר לטבע של בעלי חיים מאשר הפרטים, שלהם יש בחירה, ולכן בגלל שיש להם בחירה, אין להם אינסטינקט, הם לא יודעים להיזהר. אז דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש, המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מהאדם התרבותי. כן? בבעלי חיים טבעיים יש דרכי שמירה, שם אתה רואה איך הם יודעים להיזהר. והם מתגלות בכלליות האנושיות, באופנים יותר קרובים לטבע החי. אז כלל האנושות, או כלל האומה, יודעת להיזהר כמו בעלי חיים פרטיים. וההכרה הפנימית, הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב, בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, באופן אינסטינקטיבי, טבעי. זה מתגלה בחיי העמים, ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע, כשהם נתקלים באיזה דבר, איזה חברה שמזיקה להם, או דת שמזיקה להם, הם יודעים לי, הם חשות בסכנה, יודעים איך להיזהר. טוב, עד כאן זה הקדמה. שנדע את היסוד הזה. עכשיו נראה מה זה קשור לנו. האליליות הרגישה בישראל, ביהדות, את אויבתה היותר גדולה. הם באופן אינסטינקטיבי, הם חשים שהיהדות, עם ישראל, בשבילם זה סכנה גדולה. את הכוח שלפי מידת יגלותו יצר לה העולם. ככל שעם ישראל מתגלה יותר, כך יש להם פחות מקום בעולם. העולם נהיה צר להם. הם מבינים שאנחנו כל כך מנוגדים להם, שהם צריכים להיזהר מאיתנו. אבל הם לא רוצים לפנות מקום. אז מה התוצאה? ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים. כי מה זה בעצם אלילות? אלילות זה רשעות, או יותר נכון, אידיאולוגיה של רשעות. האלילות אומרת באופן טבעי, תתנהג באופן טבעי. אין משהו מלמעלה שיגיד לך מה לעשות. זה בעצם היה הטענה של היטלר, שהוא טען שצריך להעיף את היהודים מהעולם, מכיוון שהם מפריעים לנו לחיות חיים טבעיים. כי כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לחשוב, זה דבר טוב או לא טוב, או יותר נכון, זה מוסרי או לא מוסרי. מפני שהיהודים הכניסו בעולם את המושג הזה של מוסר, ואז כל מה שאתה עושה, אתה כל הזמן מתלבט. זה טוב לעשות או לא לעשות. אתה רוצה לעשות את זה, אבל אתה מבין שזה לא טוב, אז אתה לא עושה. אם אתה לא עושה, חבל, פספסת. אם אתה עושה, אז יש לך נקיפות מצפון. איך אתה עושה דבר כזה? הוא אומר, מה זה? איזה מין שיגעון זה? בן אדם צריך כל הזמן להתלבט ולהיאבק עם עצמו, אם כן לעשות או לא. למה לא להתנהג באופן טבעי? הנמר מסתובב בג'ונגל, הוא רעב, אז הוא אוכל ארוחת בוקר כפסה. יש לו נקיפות מצפון מזה? דווקא היום יודעים שזה טוב ככה. בשביל לשמור על איזה איזון, אז יש כאלה שאוכלים את אלה ואלה אוכלים את אלה. אז למה אנחנו שונים? אנחנו לא בעלי חיים. למה אנחנו צריכים כל כך הרבה לחשוב על כל דבר? אז היטלר אמר, אני משחרר את האנושות מכבלי הרוח והמצפון והמוסר שהיהדות הביאה לעולם. לא צריך את כל זה. האלילות זה האידיאולוגיה הזאת שאומרת, תהיה טבעי. אל תתלבט כל כך על כל מה שאתה עושה. חזל זה נקרא כל דעלים גבר. החזק, כל המציאות זה ככה. מי שחזק, הוא המנצח, הוא השורד. היה לכם פעם אקווריום? ראיתם מה קורה כשהדגה משריצה? מיד כל הדגים הגדולים הולכים, מתנפלים על הקטנים. אז איך מתרבים הדגים? יש כאלה תמיד שיודעים להתחבות, יותר זריזים, יותר מתמצאים. אז חלק גדול מהדגים הגדולים אוכלים אותם, הקטנים, השרידים, אלה שיודעים, הם נשארים. וככה זה הולך וגדל. כי כנראה בטבע לא צריך כל כך הרבה דגים. אז החלשים הולכים, החזקים נשארים. זה היה האידיאולוגיה של הרומאים. הפריצים, כן, בעלי האחוזות, הם היו החזקים. בזמן מלחמת השחרור היה מחזה באבימה, נקרא חי גיבורי התהילה. זה מחזה מזמן החשמונאים. מופיע איזה קטע משם בספר של נחמה ליבוביץ' על ספר שמות. הקדמה לספר שמות. ושם הוא מספר שהסנאט הרומאי שלח סנאטור אחד ליהודה לברר האם יהודה ראויה להיות בת ברית של רומי. אז הוא הסתובב פה, ראה כל מיני דברים, בין השאר הוא נכנס פעם לבית המשפט, יושב שם שמעון החשמונאי בתור דיין, מה קייס שם? איזה נער שהוא עבד, האדון כנראה החטיף לו מכות, והוא ברח. תפסו אותו, הביאו אותו למשפט. הוא אומר לתדמתו, הוא אומר במקום לדוש את בשרו בשוטים של ברזל ולתלות אותו אחר כך בכיכר העיר, אז שמעון החשמונאי כל הזמן שואל את האדון, תגיד למה אתה מכה אותו? ומזכיר לו שאנחנו היינו במצרים, אנחנו כולנו היינו עבדים, ויצאנו משם, אז מה זה ההתנהגות הזאת? הרומאי הזה לא מבין מה הולך כמו בכלל. והוא כותב בדוח שלו לסנאט הרומאי, הוא כותב להם ככה, תתפלו לשמוע אם אצלנו לכל אזרח בן חורין, כן, אתם יודעים שם היו מעמדות כאלה, היה אזרח בן חורין, והיו, כל האחרים היו נתונים לשליטה שלהם. על כל אזרח בן חורין יש 23 עבדים. תתמעו לדעת שביהודה נהפוך הוא. על כל 23 בני חורין יש עבד אחד. הוא אומר, האנשים האלה לא, אין להם שום מושג על כבוד האדם וחירותו. הם לא מבינים שום דבר בזה. כל הזמן מזכירים את העניין של העבדים היינו לפרעה במצרים. הוא אומר, אם נזכור שתרבות המערב על עבדים היא בנויה, יש סכנה גדולה ביהודה. אם התרבות שלהם תתפשט בעולם, זה סכנה גדולה. והוא מסיים את המכתב, הוא כותב, צר העולם מאכיל את יהודה ואת רומי גם יחד. או אנחנו או הם. כי הם מכניסים תרבות כזאת שאנחנו לא נוכל להחזיק מעמד. יש סיפור כזה בגמרא על אלכסנדר מוקדון, שהגיע לאיזה מדינה, קציה. אז הוא הלך גם כן לראות מה קורה בבית המשפט. אז מה היה שם? אחד מכר לחבר שלו אדמה. הוא חרש באדמה, מצא מטמון. הוא בא למוכר, הוא אומר לו, תשמע, זה מה שמצאתי, זה שלך, זה היה באדמה שלך, קח את זה בחזרה. הוא אומר לו, אני בכלל לא ידעתי שדבר כזה, זה לא שלי. אתה קנית את האדמה, כל מה שיש באדמה זה שלך. טוב, התחילו לריב, נלך לבית המשפט. שואל אותם השופט, תגידו, יש לכם ילדים? הוא אומר, כן, מתברר שהוא יש לו בן, הוא יש לו בת. אומר להם השופט, למה לא תחתנו אותם? תקנו להם דירה. וואי, זה רעיון. הלכו כולם מבסוטים. הוא רואה שאלכסנדר מוקדון לא מצא חן בעיניו. הוא אומר לו, תגיד, מה, לא דנתי טוב? הוא אומר, לא. ומה אתם הייתם עושים? אומר, אני הייתי עורף את ראשו של, של שני החבר'ה האלה, ולוקח את המטמון לאוצר המלוכה. שואל אותו המלך, תגיד, מסתובבים בהמות אצלכם במדינה? הוא אומר, כן. ושמש זורחת אצלכם? בוודאי. הוא אומר, תדע לך, השמש זורחת בשביל הבהמות, לא בשביל בני אדם. אצלכם במדינה, השמש לא זורחת בשביל בני אדם. זהו, זה היה העולם אז. אלכסנדר מוקדון ביוון, וככה זה היה אחר כך ברומי. זה היה... וניטשה, שהיה פילוסוף גדול, שהגרמנים מאוד ניצלו את התיאוריות שלו, הוא טען שאנחנו חייבים לחזור למוסר של רומי. כי המוסר שיש היום, שהוא לא מעריץ את הכוח, זה הורס את העולם. זה מה שהרב כותב כאן, שהאלילות שונאת את היהדות, בגלל שהיא מרגישה שלפי מידת יגלותו יצר לה העולם. זה לא יכול ללכת ביחד. אז זה היה בעולם הקדמון יותר של האלילות. היום כמעט ואין אלילות, אבל יש מינות. כן? אתם יודעים מה זה מינות? נצרות. ובנצרות יש כזה מדרגת ביניים. אף על פי שהשתדלה להינזר מן האלילות הרשמית. הם מאמינים. מאמינים בהשם אחד. אבל האחד שלהם מאוד מוזר. כן? זה שלוש שזה אחד. יש אבא ובן ואלוקים. הכל סלט אחד. כותב הרמב״ם שאחד הראיות שלהם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה רואה? שלושה הופך להיות אחד. זה מה שהם מאמינים. אז אף על פי שהיא השתדלה להינזר מן האלילות הרשמית, אבל מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאלילים. יש להם קצת סממנים של, בכנסייה של קטורת וגם אלילים. אתם רואים בירושלים, כן? את האמא נמצאת לפעמים, לפעמים הוא נמצא שם. מה זה הפשרה הזאת של האלילות, של הנצרות? שהיא לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליליות, אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמתם, דמם ובשרם, כי אם בכחתה לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה. כל המהלך של הנצרות הוא כזה, הרמב"ם כבר עמד על זה ב... לא מזמן הקראתי את זה בליל שבת, לא זוכר, זה השבוע, בשבוע שעבר. כן, הרמב״ם כותב שהדרך שהקדוש ברוך הוא פועל היא לא מוכרה לנו. אני לא יודע אם יש את זה פה, מעניין. כן, נו, פה אין? זה החדשה, למה אני לא... כן, אז הרמב"ם מסביר איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, למרות שהוא אומר שאנחנו לא בדיוק מבינים את זה. אבל זה באמת דבר מאוד נועז מה שהרמב"ם כותב כאן. אולי שזה היה הרמב"ם, הצנזורה מחקה את כל הסיפור הזה. כי הם לא יכלו, כמובן הנוצרים לא יכלו לסבול את ה... מאמר הזה. אז קודם הרמב״ם כותב שהמלך המשיח הוא ילך כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ויקוף את כל ישראל ללך בה ולחזק את בדקה וילחם מלחמות השם. ואז הוא בחזקת משיח, עוד לא בטוח, אבל חזקת משיח. ואם עשה והצליח וניצח את כל האומות ובנה בית המקדש וקיבץ נתחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. אם הוא לא הצליח, או שנהרג, אז ידוע שזה לא זה. ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו רבים וכו'. זהו, עד כאן זה ברמב״ם. מכאן זה לא מופיע ברמב"ם הרגילים. ואף ישוע הנוצרי ש... מעניין, פה הם כותבים נצרי בלי וב. זה לשון נצרת, כן? נצרי כנראה, לא נוצרי. שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. אז אומר הרמב"ם, וכי יש מכשול גדול מזה, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל את ישראל, הוא מושיעם, הוא מקבץ נידחם, הוא מחזק מצוותם. וזה גרם לאבד את ישראל בחרב ולפזר שריתם ולהשפילם ולהחליף התורה. במקום לחזק את התורה, הוא החליף את התורה. ולהטעות את רוב העולם לעבוד אלוהה מבלדי השם. אז לכן הוא לא משיח. אבל מחשבות בורא עולם, אז עכשיו הרמב"ם הולך להסביר, אבל למה הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה? ומחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלה של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח. זה מפלס את הדרך למשיח. זה דבר מדהים. ולתקן את העולם כולו, דווקא על ידי כל מה שהוא עשה, זה יתקן את העולם לעבוד את השם יחד, שנאמר כי אז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אז אומר הרמב"ם, כיצד? איך על ידי כל מה שהוא עשה זה מקרב את המשיח? הלא אמרת קודם שזה נגד. אז אומר, כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב. עכשיו התורה התפשטה, כל העולם יודע שיש תנ"ך, יש דבר השם, יש בראשית ברא אלוקים. אמא, יש בעיה עם המצוות, מה עושים עם כל המצוות? אז הם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה. אלו אומרים, מצוות אלו אמת היו, אבל כבר בטלו בזמן הזה. ואלו אומרים, דברים מסתרים יש בהם, כלומר זה דברים אליגוריים, משלים, זה לא הכוונה באמת במעשה. וכבר בא המשיח וגילה את נסתריהם. טוב, אז יש ויכוח, באמת זה מצב לא טוב. אבל מה? הצלחנו לחדור לכל העולם. כולם יודעים היום שיש דבר כזה. כן, בספר, אמרתי לכם, בחברה המלכותית בלונדון, הם מספרים שהם במשך 90 שנה, מלא כתוב שם, 200 מיליון, אקזמפלרים של תנ"ך התפרסמו בעולם. 300 שפות תורגם התנ"ך, אין ספר בעולם ש... אז זה מתפשט, כולם יודעים מזה. אבל אומר הרמב״ם, תדע לך, זה מדרגת ביניים. למה זה נעשה? משום שיש פער עצום בין יהודים לעובדי אלילים. אי אפשר לגשר ביניהם. אז מוכרח להיות מדרגת ביניים. ואת זה הנצרות הבינה. ולכן מיד כשהם החליטו שהם... שאלוהים כבר בא לעולם ויש משיח, אז איך מתפשטים ואיך מקרבים את העובדי האלילים לאמונה? אז דבר ראשון, קודם כל הם ביטלו את הברית מילה, כי זה היה הדבר שהכי מפחיד את, את הגויים למול. אחר כך הם ביטלו את הנושא של השבת. דרך אגב, יש משהו מאוד מיוחד היום, שכחתי, הייתי מביא לכם את זה. אתם יודעים ששלושה ימים האלה, ח' ת' יוד וטבת, הם דברים ש, כן, שהיה בהם תענית. אז בח' בטבת תרגמה התורה, שרה בטבת ידוע. מה זה ת' בטבת? אז יש לנו מזרע הסופר. המשנה ברורה מביא שלא ברור מה זה היום הזה. יש לי מאיזה ספר ישן, יש נותן לי פעם צילום. כתוב ש... היה חשש גדול לסנהדרין, שאם הגויים הנוצרים ישמרו שבת, אז לא ידעו להבחין בינם לבין היהודים, וזה עלול לגרום לתקלה גדולה. אז הם הכניסו את אחד התנאים, ולי רבי שמעון, בתור משטף אצל הנוצרים, והוא עלה שם לדרגה גבוהה, והוא נתן להם את ההצעה הזאת להעביר את השבת ליום ראשון. אז ידעו ברור שזה נוצרי, זה יהודי וזה מוסלמי. והוא נפטר בטט בצוות. וזה העניין של זה היום. אז הרמב"ם אומר שזה הכל השגחה אלוקית. איך מקרבים את האנושות כולה? לא בסוף צריך להיות שיקראו איפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. איך זה יהיה? אנחנו לא יכולים להשפיע עליהם. ולכן יש מדרגות ביניים, זה הנצרות והאסלאם. והם יקרבו, דרכם יתקרב תתקרב כל האנושות. בסוף אומר הרמב״ם, כשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום וינסה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם יתאום. נו, אז אתם מבינים שהנצרות, הנוצרים לא יכולו לסבול את הפסקה הזאת. מה, הם טועים, הלא הם טועים כל הזמן שאנחנו הטועים. אז הם מחקו את זה. אבל בכל אופן, זה נותן לנו קצת הסבר מה קורה כאן במשך ההיסטוריה. וזה מה שהרב אומר, שהנצרות הבינה שהיא לא יכולה להתפלש בתוך האומות האליליות, שהאלילות חדרה בתוכיות נשמתם, דמם ובשרם, כי אם בכך תלה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה. זאת אומרת, צריך איזה מעבר ביניים כזה, לרפד את המעבר שבין המדרגה הגבוהה של היהדות למדרגה המושפלת הזאת של האלילים. אז לכן יש במדרגה, במדרגת הביניים הזאת, יש נצרות ואיסלאם. עכשיו יודע, לכן אם מצד אחד הם ביטלו את המצוות, מצד שני לקחו לעצמם, אם עובדי האלילים יגידו, אבל אנחנו כאלה, מה אתם מופשטים, כן? ולא, גם לנו יש כאלה דברים. תעשו לכנסייה, תראו, יש מקטירים קטורת, יש פסלים. אבל מה בקשר לישראל? יודעתי יפה שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפודלה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבעה המיוחדת. אם הם יוותרו על סממני האליליות, אז מה יש לנו לעשות בעולם? אם לא הסממנים האלילים האלה, אז לא תמצא עוד מעמד למטבעה המיוחדת, ותוכרח להיבלה בליעה רוחנית ביהדות מקורה. אז אם אתם בלי הסממנים האלה, אתם מאמינים באל אחד, ובלי כל הסממנים האלילים, אז תחזרו הביתה. תהיו יהודים. נו, אבל הם לא רוצים. אז מה הפתרון? על כן עומדתי גם כן על נפשה. ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה. הם מוכרחים לשנוא את היהודים, כי אם הם לא שונאים את היהודים, אז יש להם בעיה. אז מה אנחנו עושים כאן? זה הבעיה של הנצרות. ועד היום הנצרות לא יכולה לקבל את התופעה הזאת של מדינה יהודית. עכשיו תראו, הם מאמינים בתנך, נכון? אז זה התפרסם עכשיו ממש לפני שבועיים שלוש, מועצת הבישופים של הכנסייה, בתום דיון בין שבועיים של מועצת הבישופים של המזרח התיכון, אחרי שנפגשו עם האפיפיור, יש כאן אפילו תמונה שלהם, פרסמו הבישופים הודעה חריפה תוקפת את ישראל. בהודעה נכתב כי מציאת מפלט בעמדות תנ"כיות ותיאולוגיות תוך שימוש בדבר האל כדי להצדיק חוסר צדק, זה לא מקובל. מה אתם טוענים? הלוואי והיינו טוענים את זה. הבעיה שאנשי השלטון שלנו לא טוענים את זה. אבל הנוצרים יודעים את האמת. מה אנחנו טוענים? שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, כי אלוקים הבטיח לנו, זה שלנו, אנחנו ירדנו, חוזרים הביתה. להשתמש, למצוא מפלט בעמדות תנ"כיות ותיאולוגיות, זה לא פתרון. ובהקשר לקביעה זו אמר הארכיבישוף זה וזה, אנו הנוצרים לא יכולים לדבר על הארץ המובטחת לעם היהודי. אין יותר דבר כזה עם נבחר. כל הגברים והאנשים בכל המדינות הפכו לעם נבחר. זה טענה ידועה. על זה הרב כותב אחר כך מאמר, לא לפני כן, על קורח. שם הוא כותב שזה הטענה של קורח. כל העדה כולם קדושים, הוא אומר זה הטענה של הנצרים. אין עם נבחר, כולם עכשיו עם נבחר. והארכיבישוף הוסיף והסביר כי הקונספט של הארץ המובטחת לא יכול לשמש בסיס להצדקת היהודים לישראל ולהכירת הפלסטינים. ההצדקה לכך שישראל כובשת את השטחים הפלסטינים לא יכולה להתבסס על כתבי הקודש. זה שאתם מבינים מה לא, הם מתבססים על תנך. עכשיו הם יורים לעצמם ברגל. כי ממה נפשך? אם יש תנך, אז בתנך כתוב שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אז לא, אי אפשר להתבסס על התנך. אז על מה כן מתבססים? לכן יש להם פלונטר רציני. או שהם מקבלים או שהם לא מקבלים. לכן הם כל כך שונאים את היהודים, כי הם היו מעדיפים באמת שהיהודים לא יהיו בעולם. ולכן האפיפיור במלחמת העולם השנייה לא פתח את הפה אף פעם נגד הגרמנים, מפני שלפי שיטתו, טוב מאוד. זה מה שמגיע להם ליהודים. ואם היהודים לא יהיו בעולם, אז זה הוכחה שאנחנו צודקים. כי אנחנו היהודים האמיתיים. הברית החדשה, לא הברית הישנה. זה מה שהם טוענים כל הזמן. אבל ברגע שקמה מדינת ישראל, הם נמצאים בברוך עצום. כי עכשיו מתברר שכל מה שכתוב בתנך שעתיד להיות עם היהודים, זה על היהודים. לא על היהודים החדשים. אז אין להם ברירה עכשיו, אז הם צריכים להכחיש גם את מה שכתוב בתנך. טענות כאלה לא נשמעו אף פעם, רק עכשיו, אחרי הקמת מדינת ישראל. פתאום מתחילים לחשוב, אולי התנך הוא לא תנך. זהו, זה המקור של השנאה. אחרי שהוא הסביר לנו באופן כללי, שעם לעם ודת לדת, כל אחד יודע באופן אינסטינקטיבי, מה מפריע לו, מה הבעיה. והוא יודע איך להיזהר, איך להישמר מסכנה. לא צריכים, נראה את זה אחר כך בהמשך, לא צריכים להסביר לו בהסברים פילוסופיים למה צריכים לשנוא את היהודים. וכל אמא ידעה להגיד לבן שלה שאם לא תהיה לטוב ולא תאכל את הבננה, אז אני אקרא ליהודי שהוא יחטוף אותך. ככה זה התחיל. ככה ממש, עם חלב האם, הם ינקו את האנטישמיות הזאת.